כן, אנחנו בהלכה י'. רק רוצה להזכיר עוד נקודה. כתוב בהלכה י' ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות, ואם נעקרה אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה פסולה. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. זאת ההלכה של הרמב״ם. והרייבד מסיק פה ומאיר על הרמב״ם, אמר אברהם עוד אמרו. שם בסוגיה אמרו, דיברו על עוד נקודה, שאם נעקרה האבן ועמד הכהן במקומה בגומה, אין דרך שירות בכך. זאת אומרת, בגמרא, שם בזבחים חפדלת, אז אומרת הגמרא כך, הועיל ורצפה מקדשת, אני קורא משדוח המארי קורקוס, הועיל ורצפה מקדשת, וכלי שרת מקדשים, מה כלי שרת או מה כלי שרת לא יהיה דבר חוצץ. זאת אומרת, אם יש דבר חוצץ בין הכלי לבין הקורבן שבתוך הכלי, זה יכול להיות דם, זה יכול להיות מנחה שבתוך הכלי, אם יש איזושהי חציצה בין הכלי לבין הקורבן שבכלי, אנחנו אומרים שזה פסול. אף רצפה לא יהיה דבר חוצץ. שואלת הגמרא, אז הכהן צריך לעמוד על הרצפה ממש. כשהוא עובד, יש רצפה מקדשת וכלי שרת מקדשים. כדרך שהכלי שרת אסור שיהיה דבר חוצץ בינו לבין הקורבן, הוא הדין הכהן העובד. גם כן אסור שתהיה חציצה בינו לבין הרצפה. שואלת הגמרא, נדלדלה האבן ועמד הכהן עליה מים. מה יהיה הדין אם אבן מהרצפה של העזרה נעקרה? זאת אומרת, היא כבר לא קבועה בקרקע, והכהן עומד עליה. מים. איך אנחנו נתייחס לזה? מצד אחד, הוא עומד על הרצפה. זה אבן ששייכת לרצפה. אבל האבן הזאת לא מחוברת. היא נעקרה. היא כבר לא קבועה. אומרת הגמרא, איך דאין דעתו לחברה, לא תיבאי לך. זאת אומרת, אם האבן הזאת ודאי לא עומדת להתחבר מחדש במקום שבו היא נמצאת, בלי ספק שזאת היא חציצה. לוודאי חייצה. כי תיבאי לך, זאת אומרת, יש מקום להסתפק שדעתו לחברה מהי. זאת אומרת, הוא עומד על אבן שנדלדלה ממקומה, אבל הוא עומד לחבר אותה חזרה. כרגע היא לא מחוברת, אבל התוכנית היא לחבר אותה. מהי? כיוון שדעתו לחברה כמאן דמחברה דמיה, או דילמה אשתמיה תלושה. וזה ספק בגמרא, ובגמרא אין הכרעה בספק הזה. אחרי זה אומרת הגמרא, רבא זוטי באי לאחי. רבא זוטי הציג את השאלה של הגמרא באופן שונה. באי רבי עמי, נקרא האבן ועמד במקומה מהו? דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? זאת אומרת, רבא זוטי טען שהספק של רבי עמי היה במידה ונעקרה האבן והוא עומד במקום על הקרקע. אין אבן. זאת אומרת, אין פה בעיה של חציצה. אבל מה הספק? מה הספק? אם אין בעיה של חציצה, למה שזה לא יהיה טוב? אז אומרת הגמרא, משום שזה לא דרך שירות. אז יש פה שתי שאלות. זאת אומרת, לפי צד אחד, לפי דעה אחת בגמרא, הספק היה בנקרא, נדלדלה האבן ועמד עליה מי, האם זאת חציצה? זו שאלה בדיני חציצה. והגמרא אומרת שכל הספק הזה הוא דווקא באופן שהוא עתיד לחבר אותה. אם הוא לא עתיד לחבר אותה, פשיטה שזה חוצץ. ודאי שזה חוצץ. זה הסבר, באמת, בהסבר של בעיה לפי דרך אחת. לפי דרך שנייה, אז הספק של הגמרא הוא ספק אחר לגמרי. ספק אם דרך, כשנעקרה אבן ועומד הכהן על הקרקע של, שתחתיה, שעליה עמדה האבן, עכשיו אין אבן, אבל הוא עומד על הקרקע. והרצפה קדושה, כך אומרת הגמרא, דוד קדיש רצפה, כך אומרת הגמרא בזבחים, עד התאום. אז למעשה זה לא קידוש רק של הרצפה, אלא כל הקרקע שמתחת לרצפה גם כן מקודשת. אז אין לנו בעיה של חציצה. אבל הבעיה היא בעיה אחרת. אם זה דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך. זאת אומרת, האם העובדה שהרצפה לא שלמה, כן? שכהן עובד בעזרה, כשהרצפה לא שלמה, לכאורה, כך צריך להסביר. האם דרך שירות בכך או לא? אז טוען הרייבד שהרמב״ם למעשה ישמיט את הספק השני של הגמרא. הרמב״ם משמיט את הספק, אין התייחסות ברמב״ם לספק השני של הגמרא. האמת היא שהיה מקום להעיר אם הספק הוא בדיני חציצה, אז אני יכול להבין מדוע זה נכנס אינה. אבל אם הספק הוא לא בדיני חציצה, אלא אם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך, אז זה לא שייך להלכות בית הבחירה. זה ספק אחר בדיני העבודה. והאמת היא שהרמב״ם לא הביא את זה גם שם. בהלכות ביית מקדש, שם הוא הביא את צורת העבודה, אז שם באמת הוא גם לא, העירו האחרונים, אפילו הכסף מישנו, המרי קורקוס, שם הוא לא הביא את ההלכה הזאת. אז ההערה של הרייבד היא הערה נכונה. אלא אם כן אומר שהרמב״ם סובר, וכך מנסה המרי קורקוס לומר, שזה מחלוקת בין הסוגיות. זאת אומרת, לא ברור, שלפי כל הסוגיות, באמת יש לנו בעיה עם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך. עוד מעט נראה, אני אקרא את זה בפנים המארי קורקוס. על כל פנים, זה רואים ברמב״ם, או דיוק לשונו של הרמב״ם מוכיח, הרמב״ם כתב, ואם נקרא אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, זה כבר אמרנו בפעם שעברה, אם נקרא האבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה פסולה, ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. אז ברמב"ם כתוב שני דברים. ראשית כתוב, אם נקרא האבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה פסולה. אז זה פסול. עכשיו הוא אומר, ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. המשמעות בלשון שלו היא שבאמת הוא מתכונן לקבוע אותה. וכמו שהגמרא הסבירה, אין ספק בכלל שאם הוא לא מתכונן לקבוע אותה, ודאי זה חוצץ. אלא כל הבעיה של הגמרא ומתכוון לקבוע אותה בשלב שהוא עדיין לא קבע. האם זה חוצץ או לא חוצץ? וכמו שאמרנו, זה בעיה דלא יפשטה בגמרא. אז הרמב"ם כותב, ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. עכשיו, המארי קורקוס אומר, ביחס להערה של הרייבד, כן? אז אומר המארי קורקוס, ואפשר שהוא סובר, זאת אומרת הרמב״ם סובר, דכיוון דסתם תלמודה, מייתי מעיקר הבעיה דרבי עמי, בעמד על האבן, ומטעם חציצה לחוד, וזה סתם הדגמרה, משמע דלהאול לישנה עמד בגומה שפיר דמי, ולא חיישין, אני רוצה לדייק. הרי הגמרא אומרת, בהתחלה הגמרא אומרת, נדלדלה אבן במקומה מהו, נדלדלה אבן ועמד עליה מהו. זה סתם הדגמרה. אחרי זה הגמרא אומרת, רבא זוטא ביילה, טוען שרבי עמי, הבעיה שלו היא בעיה אחרת, אבל סתם הדגמרא אמרה שהבעיה של הגמרא היא בנדלדלה אבן ועמד עליה. אז רוצה המארי קורקוס לומר, ואפשר שהוא סובר, דכיוון דסתם תלמוד המייטי מעיקר הבעיה דרבי עמי, בעמד על האבן, ומטעם חציצה לחוד, משמע, דלהאול לישנה עמד בגומה שפיר דמי. באמת היה פשוט לו שכשהוא עומד בגומה אין בכלל בעיה. ולא חיישינן לדרך שירות בכך, ולא מבאילן באחי. אחי נקטינן, דאבי לישנה דסתם תלמודה. זאת אומרת, הרמב״ם בכוונה השמיט את הבעיה השנייה של הגמרא, כי לדעתו לפי הבעיה הראשונה בגמרא אין בכלל מה להסתפק בכך. פשוט שזה לא חיסרון, כך הוא לומד. פשוט שזה לא חיסרון. מדוע? משום שכל הבעיה שלו הייתה, ככה דייק הרמב״ם, רק אם יש פה חציצה או אין פה חציצה. אבל בעיה של דרך שירות, לדעתו בצורה הזאת, אין בעיה. אם אין לך בעיה עם קדושת הרצפה או עם חציצה, בעיה של דרך שירות היא איננה בעיה. כך למד הרמב״ם. בבקשה? כן, במקומות אחרים מצאנו בעיה של דרך שירות. אנחנו נראה בהמשך. יש ציורים של אין דרך שירות בכך, אבל בהקשר הזה, אם הכהן עומד על הקרקע, כן? והקרקע היא קרקע קדושה, כן? אז בצורה הזאת הכל נורמלי. נכון שיש פה מקום שלא מרוצף ברצפת אבן, זה נכון, אבל לדעת הרמב״ם זאת איננה בעיה בדרך שירות. אנחנו נראה למשל מה זה דרך שירות אם כהן יעשה את העבודה כשהוא עומד על מישהו אחר. זה לא דרך שירות, זה לא צורה של עבודה, אתה עומד על מישהו אחר, כן? אתה תלוי על מי, בבקשה? מה? לא, זה אין הכי נמי, זה בדיוק מה שאומר העם הארי קורקוס. אם הגמרא הציגה את הבעיה, כן? בעיה הראשונה של הגמרא, כשהאבן נדלדלה והיא לא מחו... וכן, וכל מה שהטריד את הגמרא, זה לא ה... לא עם דרך שירות או אין דרך שירות. כל מה שהטריד אותה זה רק בעיה של חציצה. אבל לבד הבעיה של חציצה, בעיה של... שזה לא דרך שירות, זה לא הטריד. רואים שהגמרא מבינה שאין פה בעיה של דרך שירות. בצורה הזאת, אם הכהן עומד בצורה נורמלית על גבי הקרקע, אז יש מקום לדון אם זה חציצה או לא חציצה. אבל לבוא לדון שאין פה דרך שירות, זה לא שייך. ככה כל פנים לומד המעריק קורקוס בדברי... לא, אני אומר, אם האבן הידלדלה, אז היה מקום לטעון, כשהוא עומד על הקרקע כשאין אבן, זה לא דרך שירות, אז גם כשהוא עומד על אבן מדולדלת, אבן שזזה, אולי זה גם כן לא דרך שירות, רואים שזה לא יטריד. זה אומר המעריק קורקוס כדי ליישב את הרמב"ם, מהשגת הרייבד. טוב, הלכה י' ב', סליחה, הלכה י' א', הוא מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור, שנאמר ולרומם את בית אלוהינו, ומפארין אותו ומייפין כפי כוחן, אם יכולין לתוח אותו כולו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זו מצווה. זאת אומרת, הרמב״ם קובע, באמת יש פה שני דברים. ראשית, הרמב״ם אומר, מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו. לחזק את הבניין, לעשות אותו חזק, יציב, ולהגביה אותו. ואת זה הוא לומד מהפסוק, ומה הוא אומר? כפי כוח הציבור. כמה שהציבור מסוגל. עכשיו, שנאמר, ולרומם את בית אלוהינו. אז לרומם בפשטות זה להגביה, לעשות אותו רם. אבל הרמב"ם מבין שלעשות אותו רם, זה לא רק לעשות אותו רם, אלא גם לעשות אותו חזק. כן? לכאורה אני הייתי אומר שם, אבל פי שכתוב כאן לרומם, זה לא דווקא, לא דווקא להגביה, אלא גם לעשות אותו חזק משום שהיה באטליה. כך רואים בגמרא בבא בתרא, מי שזוכר, בדף ג', הגמרא בבא בתרא מדברת על המטרקסין, נכון? גדול הבית, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. כך דורשת הגמרא את הפסוק. גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון, והגמרא אומרת, השאלה אם גדול בקומה, הוא גדול בשנים, נכון? ולפי דעה אחת שזה גדול בקומה, אז הקיר לא היה מסוגל להחזיק, נכון? לכן לא היו יכולים לעשות קיר, כן? כותל, היו צריכים לעשות שתי פרוחות, נכון? אז רואים שתמיד, כשאתה רוצה להגביע, זה פשוט גם בהיגיון, כן? כל הגבעה דורשת יציבות גדולה, יציבות יותר גדולה, כן? יסוד יותר חזק, כדי שאפשר יהיה להגביע. על כל פנים אומר הרמב״ם, מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור שנאמר ולרומם את בית אלוהינו. אז זאת אומרת, הרמב״ם מבין, עוד דקה, הרמב״ם מבין שישנה, זאת אומרת, בהמשך הרי כתוב, ומפארין ומייפין אותו, ומייפין כפי כוחן. אם יכולים לתוח אותו כולו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זו מצווה, ולכאורה איזה מצווה? לכאורה המצווה היא של הידור מצווה. כן, הגמרא אומרת, זה כלי וענווהו. יש מצווה של זה כלי וענווהו. אז החלק השני של הרמב״ם באמת בנוי על המצווה של זה כלי וענווהו. החלק הראשון של הרמב״ם, ההלכה הראשונה, לחזק ולהגביה, לחזק, אז הוא לא צריך בשביל זה את הפסוק זה כלי וענווהו, אלא יש לו פסוק מפורש, כמו שכתוב, ולרומם בית אלוהינו. אלא מה, היה מקום לטעון, ולרומם בית אלוהינו, זה פסוק, זה לא פסוק בתורה, כן? הדין של ולרומם בית אלוקינו זה לא פסוק בתורה, לעומת זאת הפסוק זה כלי ואנווהו זה פסוק דאורייתא. והמעניין הוא שהרמב״ם מביא את הדין הזה, הרי יש, זה הלכה לא מיוחדת בבית המקדש, זה הלכה בכל מצווה, שמצווה צריכה להיות מהודרת, וכך אומרת הגמרא, יעשה לו תליתנה, תפילין נעים, כן? אז זה הלכה בכל מצווה, שמצווה צריכה להיות מהודרת, אלא מה? הסיבה שהרמב״ם מביא את זה כאן באופן מיוחד, משום שבאמת, זה ראיתי בהערות של הרב נבנצל, שהאונקלוס מתרגם על הפסוק, זה כלי וענווהו, אבנה לא נווה. מה זה כלי וענווהו? מה זה וענווהו? אז וענווהו יכול להיות מלשון נוי, וענווהו גם זה לשון נווה, כן? דרוש נביא ועולמי, כן? בית המקדש נקרא נווה. אז, לכן הרמב״ם מצא לנכון באופן מיוחד להזכיר את זה כאן, משום שבאמת יש מקור בפסוק לומר שהדרישה של זה כלי וענווה הוא מצד אחד יופי, היא נאמרה באופן מיוחד על בית המקדש. ברור? אז לכן כותב הרמב״ם כך, כמו שאמרתי, החוזק וההגבה זה יש לנו מקור מפורש לרומם את אלוהינו. היופי, כמו שהוא אומר, הוא מפארים אותו, הוא מייפים מכפי כוחן, כן? אם יכולים לתוח אותו כולו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זו מצווה, זה, יש לנו את הפסוק, של זה כלי וענווהו. מה שצריך להעיר פה עוד, לכאורה, יש לנו, אנחנו נראה בהמשך, שהמידות של בית המקדש, הן מידות שנמסרו מלמעלה. הכל בכתב, הפסוק דורש, הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל. כך אומר דוד המלך. נו, אז איך אתה יכול להגביה? הרי יש מידות מדויקות. אז צריך לומר שבאמת, שני דברים אפשר לומר. ראשית כתוב הוא לרומם בית אלוהינו. כמו שאמרנו, לרומם בית אלוהינו, לרומם הכוונה היא באמת לעשות אותו יותר גבוה. אז אין גבול. אבל אפשר להגיד שהכל בכתב מיד השם עלי השכיל, זה נוגע רק לאורך ולרוחב, לא לגובה. זאת אומרת, ישנה הגבלה בתיחום הרוחב, המידות של האורך והרוחב של בית המקדש. אתה לא יכול לפרוץ את המידות. יש לבית המקדש מידות קבועות. אבל בגובה, באמת יכול להיות שאין בזה הגבלה. כן? אין בזה הגבלה. מה עוד? יש פסוק, כמו שכתוב כל מכתב מיד השם עלי השכיל, יש עוד פסוק, הוא לרומם בית אלוהינו. שרואים שהרמב"ם מפרש אותו על הגובה. אני לא שומע.
יש פה נבואה סותרת או מה?
מה נבואה סותרת? למה זה סותר? הרי כשדוד המלך אומר, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, מאיפה הוא יודע את המידות?
אבל שם כתוב מידות מפורשות, לא?
מה?
שם מביא שם מידות מפורשות.
אבל מאיפה הוא יודע אותם? מהנבואה. אז זה גם כן נבואה. כמו שזה נבואה, זה גם כן נבואה. מה ההבדל? מה ההבדל בין הנבואה הזאת לנבואה הזאת? בבקשה? כן, אבל מה ההבדל? גם המידות הפורשות, מה נותן להם את התוקף? הכל בכתב מיד השם עלי הזכיר, כך קיבלתי. אז למה זה גרוע? גם זה חלק מנבואה. ברור. אז זאת אומרת, יש לנו שתי אפשרויות. או לומר שבאמת זה חלק, ולרומם בית אלוהינו זה גם כן נבואה, או לומר שבאמת ההגבלה היא לא הגבלה רק באורך וברוחב, ולא בגובה. כשדוד המלך אומר שיש הגבלה, ההגבלה היא על האורך ועל הרוחב, לא על הגובה. ויש יסוד לדבר. כי למעשה, הרי כשאתה מגדיל למשל, אתה עובר את התיחום של מה שקיבל דוד המלך. אז הפירוש הוא שאתה פורץ את הגבולות מהבחינה הזאת ש... אנחנו יודעים שהמידות של, למשל, המידות של ההיכל הם כאלה, אתה מגדיל את ההיכל, עברת את התחום. אבל בגובה, לכאורה, היה מקום לומר שזה לא כך. משום שלמעשה יוצא פה דבר מאוד מוזר. הגמרא אומרת בפסחים שגגים ועליות לא נתקדשו. זאת אומרת, הגג של בית המקדש לא היה קדוש בקדושת בית המקדש. הגג לא היה קדוש. גגים ועליות לא נתקדשו. הגג של, גגים של ירושלים, הגמרא אומרת, הגמרא דנה אם אפשר לאכול פסח על הגג, פסחים נאכלים בכל העיר, כן, זה קודשים קלים, קורבן פסח נאכל בכל העיר, האם אפשר לאכול אותו על הגגות? הגגים והעליות לא נתקדשו, כך אומרת הגמרא, בכיצד צולעים בפסחים. אז הגג של בית המקדש לא היה קדוש בקדושת בית המקדש. עכשיו מה קורה? אם אני מגדיל, אם אין גג, כשבית המקדש חרב, אז לכאורה, הקדושה של בית המקדש היא לא מתוחמת בגובה. זאת אומרת, למעשה, לעבור היום עם מטוס מעל בית המקדש, אתה נכנס להר הבית. מעל הר הבית עם מטוס אתה בבעיה. מדוע? משום שלמעשה, הקדושה, אם אני אומר שקדושה הראשונה קדשה לי שאתה וקדשה לעתיד לבוא, זאת אומרת, הקדושה עדיין קיימת בקדושת בית המקדש, אז למעשה אתה פוגע בקדושה, אתה נכנס לקדושה. אז לא, אני אומר, לו יצויר שזה חרב, אז אין הגבלה עד בלי סוף. לעומת זאת, כשזה לא חרב, אז הגג יוצר מצב שהוא מתחם את הקדושה. כי על הגג באמת זה כבר לא קדוש. זאת אומרת, למעשה כשאתה מגביה, אתה מצמצם. על ידי הגבהה שלך, אתה מצמצם. כל בניין של בית המקדש מבחינת הגובה הוא מצמצם, הוא לא מרחיב, הוא מצמצם. אתם מבינים שאני אומר? כך לכאורה. כל מקום, זה מה שכתוב ברמב״ם. הלכה י' ב', אין בונים את המקדש בלילה, שנאמר, וביום הקים את המשכן. דורשים חז"ל, ביום הקימין, לא בלילה. ביום הקימין, לא בלילה. ועוסקים בבניין מעלות השחר עד צאת הכוכבים. והכל חייבים לבנות ולסעוד בעצמם ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר. ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין, ואין בניין מקדש דוחה יום טוב. יש פה כמה הלכות. כמה הלכות פה שמורכזות בסעיף, בהלכה הזאת של הרמב״ם, שכל אחת מהן צריכה איום בפני עצמה. הלכה הראשונה, הרמב״ם אומר, אין בונים את המקדש בלילה, זה דרשה שנאמר הוא ביום הקים את המשכן. ביום הקימים ולא בלילה. אחרי זה אומר הרמב״ם, ועוסקים בבניין מעלות השחר, עד צאת הכוכבים. יש פה חידוש גדול. ישנם עוד מצוות, המשנה אומרת במגילה. שורה של מצוות, המשנה מונה במגילה, שמצוותם ביום ולא בלילה. אבל אנחנו אומרים שמצוותם מהנצח חמה עד שקיעת החמה. פתאום כאן הרמב״ם אומר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. והסיבה לדבר, באופן פשוט, שזה מהנצח חמה ולא מעלות השחר, המשנה אומרת כך, לכתחילה אני אומר, תעשה את זה מהנצח, האמת, אין קריאת הלל ואין נטילת לולה ואין תקיעת שופר, אלא מהנצח חמה. ואם קרה או תקע או עשה את המצווה מעלות השחר, הדין הוא שהוא יצא. למה לכתחילה לא מעלות השחר? כי אנחנו חושבים שמה ייתה. הוא עלול לעשות בלילה ולא ביום. אז למה כאן אתה לא חושש? אז יש פה מקום לשאול. שאלה אחת. שאלה שנייה, הרמב״ם אומר, עד צאת הכוכבים. מה עם שקיעת החמה? אם אין בונים בלילה, הרי מי שקיעת החמה עד צאת הכוכבים קיים עליהן? שזה בין השמשות. בין השמשות מוגדר אצלנו כספק יום, כספק לילה. נו, אז איך אתה מתיר לעשות אחרי שקיעת החמה? הרי אתה אומר, אין בונים בלילה, כן? למה הוא ביום הקים את המשכן, אז איך באמת אפשר לבנות אחרי שקיעת החמה? איך באמת אפשר לבנות אחרי שקיעת החמה? אני לא שומע.
איך בנו את הבית השני? כתוב שאתה
נחזיה, שאנשים יורדים מעלות השחר,
כתוב
שמה שמיר. נו, אז בסך הכל אתה מקשה לי קושייה. נו, אתה מחזק את הקושייה. איך עשו את זה? אבל איך עשו את זה? אם אתה אומר, הם בונים, כתוב הוא ביום הקים את המשכן, יש דין שצריך להיות ביום. כן? וביום הקים אין בונים ביום, אין בונים אלא ביום ולא בלילה. ואם שקיעת החמה זה ספק יום, ספק לילה, אתה בבעיה. באמת זה קושייה. איך עשו את זה? אז ככה, ביחס לשאלה הראשונה ששאלנו, למה כאן לא חששו, אז אפשר להגיד כמה תירוצים. למשל, נטילת לולב צריכה להיות ביום. כן? צריכה להיות ביום. אז יהודי בא ושואל אותי, אני יכול לטול את הלולב לפני הנצח חמה? אני אגיד לו לא. למה לא? כי אני חושש. אם אני אתיר לך לעשות לפני הנצח חמה, אתה תעלול לעשות גם לפני עלות השחר גם כן. כי ההבדל בין עלות השחר ולפני, לאחרי, הוא הבדל מאוד דק. לא ברור שתדע להבחין. אז לכן סייקתי. אמרתי מהנצח חמה, אבל את המצווה של נטילת לולב, בשביל לקיים אותה אחר הנצח חמה, אין בעיה. אם לא תקיים אותה לפני, תקיים אותה אחרי. כן? בניין בית המקדש זה לא משהו חד פעמי. זה משהו רציף. מה זה לבנות את בית המקדש? זה לבנות בניין. לבנות בניין, זה לא פעולה אחת שאתה עושה, אתה בונה ברציפות. אתם מבינים? אז כאן יכול להיות שבמצווה כזאת שהיא מצווה נמשכת, כן? הרמב״ם סובר שבאמת, מתי באו חז"ל ואמרו, אנחנו בגלל גזרה אומרים לך לקיים את המצווה רק אחרי הנצח חמה וכתחילה, ואל תקיים אותה קודם בגלל חשש, בגלל שלא מדובר על מצווה רצופה, אבל מצווה רצופה שנמשכת, כן? שם לא אמרנו. חילוק אחד. חילוק שני, אני יכול להגיד, בגלל אותה סיבה, עוד חילוק, בהמשך לאותו עניין. הרי בגלל שהמצווה רצופה באמת חסו על זמן. בנטילת לולב או בתקיעת שופר, הזמן לא משחק. אתה תוקע בשופר, סיימת את המצווה. אבל כאן כל רגע חשוב, צריך לבנות את בית המקדש. עד שלא ייבנה בית המקדש, אתה לא יכול לעשות את מה שצריך לעשות בבית המקדש. נכון? אז הרציפות של המצווה מחייבת גם לחוס על כל רגע. כי כל רגע הוא חשוב. זה שעה, הרי ההפרש בין הנצח חמה, בין עלות השחר לנצח חמה, זה שעה וחצי כל יום, בשעות שלנו, כן? זה משמעותי מאוד. אז לוותר על הזמן הזה? עוד חילוק שאפשר לומר, שיש לחלק בין מצוות של ציבור למצוות של יוחי. זה שאמרנו שתקיעת שופר, נטילת לולב, כל המצוות האלה שהמשנה מעונה במסכת מגילה, שאנחנו אומרים שלכתחילה תעשנה, אחרי הנצח חמה ולא קודם לכן, זה מצוות של יחיד. אבל ממצוות של ציבור, כן? שם אנחנו לא חוששים. אנחנו לא חוששים. אבל פי שיש מקום לומר, יש לנו גמרא ביומא, בפרק אמר להם הממונה, הגמרא אומרת שפעם אחת טעו והקריבו את התמיד של שחר, זה גמרא בברכות, הגמרא מביאה. כן? הקריבו אותו לפני עלות השחר בטעות, אבל יכול להיות, אני אומר, יכול להיות, נכון שקרה דבר כזה, אבל אצל ציבור תמיד אנחנו אומרים, הסיכויים לטעויות הם הרבה יותר רחוקים, כן? ולכן, כאן לא החמיר. אז זה ביחס לשאלה הזאת. מה ביחס לשאלה השנייה שאלנו? איך אפשר אחרי הנצח חמה? אחרי שקיעת החמה? הרי ספק יום, ספק לילה. אז באמת יש מי שרוצה לומר, ראיתי זה חידוש גדול. זה נגד המקובל. המקובל אצלנו שבין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. יש מי שרוצה לומר, כדי להסביר פה את הפשט ברמב״ם, שהפירוש הוא שבאמת, בין השמשות זה לא ספק יום, ספק לילה. בין השמשות זה ספק שייך ליום שעבר, ספק שייך ליום הבא. אבל זה יום, זה לא לילה. זה חידוש גדול, להגיד דבר כזה. מה? נו? למה? מי שקיעת החמה מתחיל היום הבא? אלא מה אתה שואל, היום הבא? מה? נכון, אז היום. מה זה משנה? איזה יום? אבל מה זה משנה איזה יום? אם זה יום של היום או יום של מחר?
זה לא יום, זה לילה.
מה?
זה לא יום, זה לילה.
לא, זה מה שאני אומר. יש מי שרוצה לה... זה חידוש גדול, אבל יש מי שאומר את זה. שהפירוש... בין השמשות זה ספק יום, ספק יום, לא ספק יום, ספק לילה. ספק שייך ליום שעבר, ספק שייך ליום הבא. אבל זה יום. זה יום. ספק שייך ליום שעבר, ספק שייך ליום הבא. חידוש גדול... זה גם נגד המקובל. המקובל בדרך כלל הוא לא ככה. המקובל הוא ספק יום, ספק לילה. מכל מקום ברמב״ם כתוב... אני לא שומע. להסביר את ההלכה הזאת ברמב״ם. לא, לא, לא. להסביר את ההלכה הזאת ברמב״ם. על כל פנים ברמב״ם כתוב ועוסקים בבניין מעלות השחר עד צאת הכוכבים והכל... עוד פעם... הרמב״ם אומר, אין בונים את המקדש בלילה. זה עוד שאלה. מה יהיה אם בנו אותו בלילה, אם הוא ייפסל או לא ייפסל? זה גם כן נושא לדיון, זה לא פשוט. מה יהיה אם בנו את בית המקדש בלילה, אם הוא פסול או לא פסול? יכול להיות... הרב לבנצל רצה לומר שהפשט הוא שיש דברים, גם אם אתה רוצה לומר שבניין בית המקדש צריך להיות ביום, ואם הוא נמנע בלילה באמת הוא פסול, אבל יש דברים שקשורים לבניין שהם יכולים לעשות גם בלילה. אין מניעה, הם לא ייפסלו אם הם יעשו בלילה. כגון, עצם הבניין צריך להיות ביום. אבל למשל, להביא את החומרים, לספק את כל הציוד, זה לא נורא אם זה יעשה בלילה. אתה לא בונה. הבניין עצמו, אתה מחבר את האבנים, שימת האבנים על הנדבכים, זה צריך להיות ביום. אבל כל ההכשר, החונה, הכנת המצווה, היא יכולה להיות גם בלילה. אז בא הרמב״ם ואמר, באופן כללי, אין בונים את המקדש אלא ביום. מה הפירוש? הכוונה היא, גם את ההכנות לא עושים בלילה. בלילה ישני, בלילה נחים, עוזרים כוח כדי לעבוד ביום. אבל באמת אפשר לעבוד מעלות השחר עד צאת הכוכבים, באופן שביום עצמו, הבניין עצמו יהיה דווקא ביום. אבל את ההכנות, כל ההכשרים, כל ההכשר מצווה, זה אפשר שיעשה באותו חלק זמן של בין השמשות. כך הוא רצה לומר. כן. אני לא שומע. כן, הוא שאל. נו, זה קושייה. זה עצמו קושייה. איך? אם אין בונים את המקדש אלא ביום, מה, אתה צריך תירוץ? אתה צריך תירוץ הזה. יש לו מקור, אבל מה התירוץ? מה? אבל עדיין צריך הסבר. אנחנו עדיין צריכים הסבר. טוב, על כל פנים אני אומר, עדיין צריך הסבר. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, בפעם הבאה.